שיחות, אבל חשוב לי להדגיש אותה, כי לפעמים לצערי לא שמים לב, אבל זה קצר וגם כן יכול להוסיף לכל ההבנה. כיוון שהתורה היא לא ספר היסטוריה, אז היא לא בכל דבר מנוקטת תאריכים, ולפעמים נדמה לנו שכאילו כל שבוע עבר שבוע. זאת אומרת, כאילו אני, מה שקראנו שבוע שעבר זה היה אז, עכשיו כאילו אנחנו... אבל בואו נאמר את זה בצורה ברורה. בפרשה שלנו, זאת אומרת, אנחנו מדלגים 38 שנה. זאת אומרת, זה דברי חז"ל, אפשר לעשות את החשבון, נעשה לכם את זה בקצרה. יצאנו ממצרים בפסח, אחר כך היה אחרי 50 יום שבועות, אחרי 40 יום חטא העגל, אחר כך עוד 40 יום של תפילות של משה רבנו, ואחר כך 40 של לוחות שניים, ואחר כך הקמת המשכן. בקף אייר של תחילת השנה השנייה יצאו לדרך, ואז היה מה שקרה, התחילו הפיצוצים בשפתנו, נכון? קודם כל ביישום מהר השם דרך שלושת ימים, אחר כך ויהם כמתוננים רב אוזני השם, אחר כך קברות התאווה לקח עוד חודש, ואחר כך ותדבר מרים ואהרון ומשה, אז התעכבו עוד שבוע, ואז שלחו את המרגלים בערך, אני חושב בערך היום משהו כזה, נכון? כפתת אני חושב, מחר. כן, ואז הם חזרו בתשעה באב אחרי 40 יום, ואז היה בכייה לדורות, ואז נגזרה הגזרה שנשארים 40 שנה במדבר. תוך זה היה חטא קורח, כמו שאמרנו. ועכשיו הפרשה שלנו, אנחנו מגיעים לתכף, מה שאנחנו נראה, שנמצאים כבר על סף הכניסה לארץ, בעבר הירדן, סיחון ואוג, בעירה של מרים, תכף אנחנו נרד לפרטים. וברשותכם אני תקתי פה כתב יד קודשי, צוחק, כן, רשי בתחילת דברים אומר וידבר השם אליי, אבל משילוח המרגלים עד כאן לא נאמר בפרשה זו וידבר אליו היומם ללמדך, כל מה שקשמתי פה זה בשביל המילים ללמדך, שכל למדחת שנה שהוא ישראל נזופים לא נתייחד עם הדיבור, שאין השכינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל. אז בעצם יש לנו פה כאילו קטע שחור, קטע מת. זה לא כמו להבדיל היום, אתה יודע, כל יום צריך לצאת עיתון, לא משנה, יש מה לכתוב, אין מה לכתוב, אתה צריך לצאת עיתון, צריך להמציא את החדשות. לא. 38 שנה לא נתייחד הדיבור אל משה, וזה אני חושב, אם מותר לי להוסיף, זה אחד העונשים הקשים ביותר. אני לא יודע כמה אני חש מספיק את קרבת אלוקים, לכן לא נותן לעצמי ציונים וגם לא לכם. אז אבל יותר קל לומר במשל, שלפעמים אדם מקבל איזשהו עונש, אני לא יודע מה, מהורים או משהו כזה, כן, שלא נדע. אבל הוא מרגיש עוד יותר קשה חוץ מהעונש, כי לפעמים הוא לא נורא עונש, לפעמים. אבל הוא מרגיש נזוף. כי הוא לא מסתכלים עליי, לא מדברים איתי, כאילו אני כבר לא, אני לא קיים בשבילם. זה בערך מה שעם ישראל הרגיש 38 שנה. כי הקדוש ברוך הוא כבר לא פונה אל משה, לא אומר לו וידבר השם אל משה לאמור, למה? אין לי למי להגיד. בשביל מה אני אומר לך? בשביל היש, יש ציבור, הציבור הזה כבר כאילו, סליחה על הביטוי, כבר כאילו מת. רק בפועל, כדי שלא יגידו המצרים, אני יודע מה, שכל אומות העולם, שהקדוש ברוך הוא לא יכל להוליך אותם במדבר, אז הוא אמר, כדי שלא יחלו לשם, אני ארוג אותם לאט לאט. אבל אין לי עם מי לדבר. ולכן לא נתגלה הדיבור, אלא רק פה בפרשה שלנו. כן. קשה
להבין את זה, שהם הביאו את זה על עצמם.
הדיון פה לא עכשיו אם מגיע להם או לא מגיע להם. קודם כל בואו נסכם קצת מה שרציתי להגדיר. רציתי להגדיר שלא נחשוב שכאילו מי חטא המרגלים עד מפרשת שלח חוקת, אז הגענו משלח קורח, אז כאילו עבר שבוע, אמרתי זה בציני. עבר 38 שנה. זה להגדיר. עכשיו רציתי לומר שעם ישראל באמת זה חלק מהעונש. לא רק שהם יתקעו במדבר, אלא גם כאילו הקדוש ברוך הוא גם לא מדבר איתם. רק מחזק את העניין שהם הרגיש שהם נזופים. זה הביטוי של רש"י. ללמדך שכל 38 שנה שהוא ישראל נזופים, לא נתייחד עמו הדיבור שאין השכינה שבועה לנביאים, אלא בשביל ישראל יש פה כמה דברים ללמוד. אבל אני לא רוצה להאריך, אני רוצה לחזור לדברים של הרב צבי יהודה. וגם הגדלות של משה רבנו, כביכול, שרבנו סובל, גם כ-38 שנה, הקדוש ברוך הוא לא מחדש לו כלום, כי כל מה שיש לך כוח זה בשביל להגיד לציבור. ואם הציבור לא ראוי לשמוע, אז גם אתה לא מקבל. טוב, בכל אופן לענייננו, וגם קצת חכו בשביל לסבר את האוזן, ואני מדגיש, אין פה הוכחה, אבל זה רעיון יפה, כמו שאתם יודעים שהתנכיסטים, אני לא אומר זה בזלזול, הם אוהבים ככה מה שנקרא להגיד רעיונות. בכל אופן הרב יואל בן נון, שהוא נמנה על אחד מהם, אז הוא אומר, יש פה גם ביטוי ציורי בתחילת פרשת חוקה, כי אנחנו תכף נדבר על פרשת פרה אדומה, ונגיד מה שאנחנו לא יודעים, יותר מה שאנחנו לא יודעים, מה שאנחנו יודעים. בכל אופן יש פה איזשהו ביטוי ציורי, שמשנה הראשונה עד השנה ה-39 הם עוסקים בתארת מת, התארות מטומאת מת, וזה מה שהם היו עסוקים, ולכן בעצם זה מה שמופיע לנו פה, פרשת פרה אדומה. טוב, עד כאן הרעיון היפה. עכשיו ברשותכם בואו נתחיל עם הפרשה, וכמו שאמרתי לכם קודם, זאת חוקת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה שרן במום, ולכן אני לא מתיימר להיות יותר משלמה המלך, שהוא כבר אמר על הפרשה הזאת, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני, כן, הוא באמת היה חכם מכל אדם, אז הוא לא הבין את פרה אדומה, אז גם אנחנו לא מבינים. אז לכן אנחנו רק נתבונן, אני מדגיש, נתבונן כמה רעיונות כלליים. רעיון ראשון שהוא אופייני לרב צבי יהודה זצ"ל, ואני אוהב לחזור עליו, והוא ככה. קודם כל, רק למען הסדר החשוב של הדברים, בפרשת אחרי מות אנחנו קוראים, וברוך השם חוזרים על זה כל שנה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. זאת אומרת, יש לנו עניין של טהרה שקיים ביום כיפור, אבל שם זאת הטהרה הכללית. ברוך השם שנזכה במהרה בימינו, כהן גדול אחד נכנס לקודש הקודשים, והחוט השני הופך ללבן, ועם ישראל מתכפר כולו, ברוך השם, דברים נפלאים. זה יכולת הטהרה הכללית. אבל צריך לזכור שחוץ מהטהרה הכללית שעניינה ביום כיפור, יש גם מקום להתחשב בפרטים. זאת אומרת, קורה לפעמים סיטואציה מסוימת שפלוני אלמוני רחמן הליצלן היה צריך להיפגש עם מת, לא עלינו, אחד מהקרובים, או שהוא חברה קדישה, אני לא משנה כרגע, הוא נפגש עם תומת מת, אז צריך פה עכשיו מה שנקרא לסדר לו סידורי טהרה. אז עוד לפני שאנחנו נגיד, כמו שאמרתי, קצת דברים על העניין, יש פה עניין איפה שוחטים את הפרה האדומה. כתוב שחט אותה, נכון? טוב, לא מצא פה, אל נוכח פני אוהל מועד, עומד במזרחו של ירושלים ומתכוון ורואה פתחו של אחד בשעת הזעת אדם. טוב, היום גם בכל הסימולציות שיש, נכון, בכל ההדמיה, אתם יכולים להבין את זה, אני אשתדל לעשות את זה בלי אמצעים ויזואליים, זה מאוד מאוד פשוט. הרי בית המקדש בנוי פתח לפנים מפתח, זאת אומרת יש את הפתח של קודש הקודשים והאיכל והדביר והעזרה והשערים של חומת ירושלים, נכון? יש מקום אחד שאם אתה תעמוד בדיוק באותו גובה, בדיוק באותה זווית, תצליח לראות בקו ישר מהמקום שאתה עומד עד הפתח של קודש הקודשים. זה המקום ששם שוחטים ושורפים את הפרה. זאת אומרת, אז מה רוצה לומר לנו הרב צבי יהודה זצ"ל? גם טהרת הפרט צריכה להיות מכוונת מול העבודה של קודש הקודשים שעושה כהן גדול ביום הכיפורים, כי זאת הטהרה הכללית. צריך לזכור, אומר לכם, זה אופייני. זה אופייני, אנחנו חוזרים על עצמנו, אבל בעזרת השם שיחזור עלינו. נכון שאנחנו מטפלים הרבה בעצמנו כפרטים, אבל צריך לזכור תמיד שהפרט הוא מחובר אל הכלל. עכשיו אני אומר לכם בסוגריים, זאת לא הוכחה וזה לא הנושא, וכבר מזמן לא עסקתי בזה ואף פעם לא הייתי מומחה בזה, אבל יצא לי לשמוע, ברוך השם, זכיתי ללמוד קצת את הרב אצל הרב זלמן קורן, שהוא אחד המומחים לענייני הר הבית, לא יודע, בשנים האחרונות ככה פחות שומעים עליו. בכל אופן, אחד המומחים הגדולים, והוא כדרכו, בגלל שהוא גאון, אז הוא אומר, אם במקום אבן, במקום אבן השתייה הוא במקום זה וזה, אז לפי נוסחה מתמטית אתה יכול גם לגלות איפה צריך להיות מקום שחיטת הפרה. הבנתם? שבילי זה נראה כזה גאונות, לא יודע, אבל של מהנדסים זה פשוט. לא מהנדס, רק אבא של מהנדס, אבל הוא יותר ממהנדס. לא חשוב, אחד העילויים שבדור שלנו. אז הוא אמר לנו, אומר, זה לא ראיה לשיטה שלי, אבל זה אחד הסניפים שמחזקים. הוא אומר, בלי שום הסבר, בהר הזיתים, במקום הזה שלפי חשבונו צריך להיות המקום, אין קברים. יש שם כאילו איזה מין קרחת כזאת, לא גדולה, של כמה עמות. אפשר פעם ללכת, זה קרוב לחלקת, מה שקוראים חלקת הנביאים שם, שעולים ליד הקברים של הרב קוק וכדומה. טוב, לענייננו, תלמדו את זה פעם, אני חושב שזה גם מופיע בספר של חצרות בית השם. אם כן, דיברנו על הערה החשובה של הרב צבי יהודה הצל, שטהרת הפרט היא דרך טהרת הכלל. עכשיו, אמרנו קודם, אנחנו לא כך מבינים, רק נחזור על כמה דברים פשוטים. אחד, שפגישה עם מוות זה חיסרון חיים הכי גדול שיש. כמו שהכוזרי אומר, אנחנו לא מבינים מן הנתומה, אבל אנחנו יודעים שפחות או יותר, כך אומר רבי יהודה הלוי, כשאתה מסתכל על הדברים ומתבונן, כל מקום שהיה פוטנציאל של חיים שהלך לאיבוד, זה יכול להיות צרת, נידה, שכבת זרע, כל הדברים האלה, וכמובן מת, כן, שזה אבי אבות הטומאה, אז יש חיסרון חיים. עכשיו אנחנו צריכים, כיוון שמת זה סילוק החיוניות, אנחנו צריכים לחפש דרך של הגברת החיוניות. ואני עוד פעם לא מתיימר להבין, אחר כך העיר כמה הערות שאני חושב שהן חשובות בפני עצמה, אבל כבר אני אומר את זה, לא מתיימר להבין את העניין, כי את שאלו אותי מי, מה ולמה, ככה, אבל בגדול אומר רצוי הרצה, למרות שאנחנו לא מבינים, אז אנחנו בכלל בקורבנות יש עניין מה שנקרא של הקרבת בעלי החיים וההעלאה שלהם, פה יש משהו שהוא מעבר לקורבן רגיל, שפרה אדומה, שכנראה אדם, נכון, הוא מבטא, אדם הוא הנפש, מבטא יותר חיוניות, נכון? גם כשאנחנו מורכבים, אנחנו כבני אדם, מבשר ודם, אז אנחנו יודעים שהבשר זה החלק הכבד שלנו, והדם זה החלק הממריץ שלנו. אז גם יש פה איזשהו ביטוי של הדמימות של הפרה, אז זה מבטא יותר את כביכול את הדם, שלא עליה העול, כן? שממש, מה שיקרא, הופעה שלמה של החיים כמו שהיא באמת. ואז אנחנו אומרים, זאת אומרת באמת, כאילו איזושהי דרך של השלמת החיים. וכאן המקום לומר שמשהו מעין הכתורת, שאנחנו לא מבינים למה דווקא הצמחים האלה ובמינון המדויק מאוד, אבל אנחנו צריכים לחזור כל הזמן לדברים האלה. ששליט בעולמו יודע מה בדיוק עושים וכמה עושים, והדברים האלה הם אלה שפועלים. עכשיו אני רוצה להוסיף הערה חינוכית על פי דברי המהר"ל, ומן הראוי ללמוד את זה בפנים, בטח גם למדתם את זה, נדמה לי שזה בתפארת ישראל, הוא מקדיש לזה, אני חושב, כשני פרקים ארוכים, היחס לטעמי מצוות. ברשותכם, אני אומר לכם גם בצורה כלילה וגם כבר על פי הנחיה כללית של מרן הרב זצ"ל, ועכשיו איזו חוברת שהוא כתב, נקראת הללי אורות וכדומה. אבל דווקא בגלל שאנחנו צריכים לחזק את הנקודה הזאת של חוקה חקקתי, כן, דהיינו מה שרשי אומר פה, אומות העולם כתמיד מגחכים על הדברים שכאילו לא מובנים, והכי לא מובן זה פרה אדומה, דווקא דרך זה אנחנו מתחזקים באמונה. אבל למה כל כך חשוב להדגיש? כי ברוך השם אנחנו נמצאים בדור, ואני מדגיש שזה משהו חיובי, אבל כל דבר חיובי יכול היה להיות גם תקלה. אנחנו נמצאים בדור שעוסקים הרבה בטעמי מצוות, תמיד עסקו בזה, כן, ספר החינוך כבר קיים, לא יודע כמה, 800-900 שנה, והוא עושה קצת שורשי המצווה וכדומה. אבל מרגישים ככה, בדור האחרון במיוחד, כל הזמן כותבים עוד ועוד, וכל דרשן וכל רב כמעט, ולא יודע מה, גם בעלוני שבת וגם בספרי מחשבה, לקרב את המצוות להבנה ולהגיע לטעם שלהם ולחנך אותנו, כאילו לראות את היופי שבתורה. אכן יש בזה משהו חיובי, אבל יש בזה משהו מאוד מסוכן, שכביכול אנחנו מאמינים את התורה במבחן השכל שלנו. ואני אומר, זה די מיותר לומר, אבל חשוב לחזור על זה דווקא, רק בגלל שזה חשוב אני אומר את זה. כל מה שאנחנו עוסקים בתאמי מצוות, חס ושלום, לא לחשוב לרגע שבגלל מה שאנחנו מבינים, זה המצווה ניתנה. ואם פתאום אני, יש משהו שאני לא מבין, או שתבוא ותחנך את הילדים שלך, גם כן, תראה לו, לא יודע מה, איזה היופי במצוות שמיטה, והתחשבות בעניים, בסוציאליזם, ואני יודע מה, וכל הדברים האלה, יבוא הבן שלך בעוד 30 שנה ויגיד, תשמע, זה כבר לא ריאלי היום, מי הולך לשדה בכלל, וזה כבר לא רלוונטי, כן? אז אתה צריך להגיד לו, תשמע, אני אומר לך את הדברים כדי שנתקרב, שנזדהה עם הדברים, נבין אותם יותר, אבל זה לא תנאי. לכן כל פעם צריך לחזור על זה. המצוות הם חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואומר לכאן ציפור יגיעו רחמך, זה שם המערד, משתקין אותו שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינם אלא גזרות. אחרי שאתה יודע שזה גזרה, אתה יכול להגיד גם טעמים. ככה מיישבים את הסתירה ברמב״ם לכאורה, כי הוא מביא להלכה, כן? שמי שאומר אומר בתפילה, כן, זה משנה, כן, אומר על כאן ציפור יגיעו רחמך משתקין אותו, שעושה, ובגלל שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ובספר מורה נבוכים הוא מביא את הטעמים, גם הרמב״ם מתעסק קצת בטעמי מצוות, אז הוא מביא שם את הטעם שכשאדם עוסק במצוות שילוח הקן, זה מעורר אצלו את מידת הרחמים. נראה, אז מקשים סתירה, אתה אמרת שאסור להגיד, הוא אומר נכון, ככה רצוי לצל אומר, לא פה פרשה, אלא אומר, אתה צריך לדעת שקודם כל מבחינת הקדוש ברוך הוא זה גזרה, עשינו מה שגזרת עלינו, נקודה. עכשיו חוץ מזה בוא ניקח מה אנחנו יכולים לקבל, אם נבין זה ישפיע עלינו עוד יותר, ולכן אנחנו נהפוך את זה גם לרחמים.
כן, מאוד קשה להגיד את זה, זה לא מודרני, לא נתפס בכלל היום. תגיד למישהו, נאמר למישהו ברחוב שזה גזרה מלמעלה, הוא חיכה לנו כמו אבאמים.
תראה, קודם כל אני לא יכול להתווכח אתך למציאות, כנראה שאתה צודק לצערי, אבל דווקא בגלל זה, אז ככה זה טוב מה שאמרתי. קודם כל התלבטתי אם בזבזתי את זמנכם או לא, אז עכשיו אני אומר את זה מפורש. זה בדיוק הנקודה שאנחנו צריכים, ודרך אגב אני רואה יותר ויותר שכל אלה שעסקו יותר ביופי של המצוות, כל מיני אנשים כמונו למשל, אני לא בטוח שהם הצליחו יותר להחזיר בתשובה מאשר אנשים שדיברו חד וחלק, יש אלוקים, יש מצוות, תעשה, ואחר כך של שאלה. אבל אפשר להתווכח על זה, וזה נכון שלא כל אחד ברחוב ישמע את זה, אבל אני חושש גם, ושוב אני מדגיש את זה, כי אני לצערי הרב, אתם, זה לא הנושא, גם לא הולך עכשיו להחזיר אף אחד בתשובה, אבל כל השיחות היפות, ותבוא ותראה ואיך זה שבת ואיך זה נפלא, המשפחה יושבת ביחד ונרות דולקים וזה, לא מכיר הרבה אנשים שדרך זה הם חזרו בתשובה. בסדר, יכול להיות שהם יתקחו להדליק נרות, אבל עם טלוויזיה פתוחה, אבל אני מתכוון, לא הנקודה. אני חושב שצריך לחזור לאמונה, ומתוך אמונה, בעזרת השם גם קיום מצוות. זה שקשה לומר, אתה צודק, אמרתי את זה קודם לצערי הרב, בגלל זה אני לא אומר את זה ברחוב, אבל לפחות שאנחנו נדע שהאמיתיות הזאת תהיה אצלנו מאוד ברורה, וגם חשוב לי בעזרת השם תוך זמן לא רחוק, אתם גם תהיו אבות לילדים, ומאוד חשוב להדגיש את זה, כי באמת עזוב רגע את מה שברחוב, גם אנחנו היום כאילו לעצמנו, ובאמת זה דור שכל דבר רוצה להבין, פעם לפחות לפי הסיפורים, אולי כבר אתם כבר פחות, אבל נדע מה, תמיד היה סיפורים, נכון, שאבא אומר, עושים ולא מתווכחים, נכון? היום אין דבר כזה כמעט. נכד שלי בן 5, ילד עדין, אז הבת שלי אומרת לו, לטוביש, ואתה צריך להביא קלמנטינה לכיתה, אומר לה, לא נכון, תפוז, וזה, מתווכחו ככה, וזה, בסופו נעמד, ככה ילד בן 5, לא יודע מאיפה הוא קלט את זה בכלל. הוא אומר, ובכלל, אני לא מבין מה ההורים מתווכחים על כל דבר. זה משהו שיש שם איזושהי תופעה שבאמת רוצים לדעת, לא לקבל כל דבר כמובן מאלה. אז אני אומר, יש בזה משהו מאוד חיובי, אבל עם כל החיוביות את צריך באמת להיזהר שבסופו של דבר יהיו דברים שאנחנו לא נבין. אנחנו לא מעמידים את הקדוש ברוך הוא ואת התורה במבחן השכל, לא של הילדים שלנו, לא של עצמנו, וגם לא של אותם אינטליגנטים שכביכול הם מדברים בשם האור ואנחנו בשם החושך, חס ושלום. כן, באמת בושה. אבל כל התיאוריות שלהם עוד לא מחזיקו דור אחד, והם באים לדבר על תורה שברוך השם מחזיקה כבר אלפי שנים ועוד תחזיק לנצח נצחים. אז הם כבר כאילו באים כביכול בשם החוקים הנאורים שלהם וחושבים שיש להם זכות דיבור. לכן אני אומר שקודם כל זה קשור גם להרבה נושאים אחרים של אמונת חכמים, אבל לא רוצה לגלוש יותר מדי. מקווה שההערה הייתה במקום, שהביאה תועלת, שדווקא דרך פרה אדומה גם כל מה שאנחנו אומרים זה רק קצת לקרב את הדברים, ובאמת אנחנו לא, ודאי את הפרטים לא יודעים, גם את הכיוון הכללי, ולא יודעים למה היא מתארת את התמאים ומתמאת את התיאורים. הרבה שאלות יש לנו, אבל לפחות כיוון כללי יש. עכשיו, כמו שאמרנו, אחרי העניין של פרה אדומה, אז יש לנו פה ויבוא בני ישראל כל העדה מתברצים בחודש הראשון, ויש שבעה מקדש, כן, זה כבר פרק אף, אתה עמוד שם מרים ותיקבר שם. זה הסיפור של כבר שנת ה-40, כמו שאמרתי בהתחלה. וצריך להגיד קודם כל כמה משפטים כלליים, כמו שאומר הנציב, אבל זה יסוד שמופיע בעוד מקומות, אני מציין אותו כי אני חושב שהוא מגדיר את זה בצורה הכי ברורה. כידוע לכם, המדבר, כל ההנהגה שלו היא הנהגה ניסית. ארץ ישראל הולכת להיות הנהגה בדרך הטבע. בשנה האחרונה יש מעבר הדרגתי מהניסים אל הטבע, וזה הולך בצורה כזאת שעל ידי זה שלא עלינו הלכו לעולמם גדולי ישראל. זה מתחיל עם מרים הנביאה, כן, מרים הנביאה, ותעמוד שם מרים ולא היה מים לעדה, נכון? ומכאן חז"ל למדו מה הקשר, שכל המעיין שהיה מתגלגל איתם ממקום למקום היה בזכות מה שנקרא מושג, נכון? בעירה של מרים. אז מרים הלכה לעולמה, זה לא רק שעם ישראל עכשיו הפסיד צדקת גדולה ונביאה גדולה, אלא זה ישר בא לידי ביטוי בשטח, אין מים. והקהלו על משה ואהרון, והם אמרו, ולו גבענו מדבר חן לפני השם. כן, משהו נורא, לא מאחל לאף אחד לעמוד בניסיון הזה של מוות על ידי צמא, כך רש"י אומר, שזה מוות קשה, לפעמים יותר גרוע מאשר למות בבת אחת, אבל זה לא העניין שלנו, נכון? כמו שמציינים הרבה מפרשים, הבקשה היא לגיטימית. מה זאת אומרת בקשה היא לגיטימית? זה להבדיל מבקשת הבשר שהיה, נכון, בשנה, בתחילת השנה השנייה, שהייתה לא לגיטימית. מים זה לגיטימי מאוד, נכון? השאלה איך מבקשים. ואתה אומר לעצמך, ואני עכשיו טיפה מחיה את העניין, מקווה שמותר לי, אומר לעצמך, תשמעו, כבר עברנו דור שלם, משה רבנו מחנך אותה, ואתה מצפה שלפחות עכשיו התגובה תהיה בסגנון אחר. איך אומרים? זכותך לבקש, אבל גם השאלה איך מבקשים. אז פתאום, ולו גוונו את דבר, ולמה הבאתם את קהל השם למדבר הזה, למות שם אנחנו ועירנו? צריך לדעת שהמשפט הזה, שאומרים אותו, הוא לא סתם משפט פסימי. זה גם קשור, שמעתי טיפה מגיסי בשבוע שעבר, על דתן ואבירם. כן, המעט כי אליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר. מה עומד מאחורי המשפט הזה? זה לא ויכוח על משה רבנו. זה בעצם טענה חריפה מאוד כלפי הקדוש ברוך הוא. אתה באמת חושב שכל הניסים שיצאנו ממצרים וקריאת ים סוף ומתן תורה היה באמת בשביל להרוג אותך בסוף? אתם מבינים? זו שאלה, כמעט שאלה רטורית. סתם, על ריק. וכשאתה, אני מבין שקשה לך. ואני מבין שאתה אומר, יכול גם להגיד, שמע, אם זה ימשיך ככה, אז אנחנו נמות. אבל משפט כזה, הבאתם אותנו כדי למות. כאילו איזה מין, זה לא רק געגועים על מצרים, שהם לא נכונים, אלא המחשבה שבעצם זה חיסרון גדול ביסוד האמונה. כאילו, זה, לא נצליח, מי לא הצליח? זה לא רק אתה, משה, אלא כביכול הקדוש ברוך הוא. כי אפשר להתווכח לפעמים על הדרך, על הטקטיקה, על העיתוי, כל מיני דברים כאלה. גם שם זה בדרך כלל טעות, ודאי כשמדברים על משה רבנו. אבל להניח איזושהי הנחה שאנחנו הולכים לאבדון, זאת כפירה. טוב, אבל זה לא העיקר. אני רוצה להתמקד פה בנקודה מאוד מאוד עדינה, לא פשוטה בכלל. זה ש... אבל הפסוקים מביאים אותנו, נכון? אחרי שהם אומרים את הדברים, ולמה הביאת אותנו וכו' וכו', ואז יש פה מה שנקרא חטא בני מריבה, מי מריבה. כן? יען לא האמנתם מי להקדישני לעניינים בני ישראל, לכן לא תבינו את הקהל הזה על הארץ אשר נתתי להם. אז שמעתי את זה הרבה פעמים הרב ליאור, ראיתי את זה גם ככה הצצתי בספר של מעט מן האור, כן? שחנן פורת שיהיה בריא מביא את זה לשם שדל, שמסכן משה רבנו. כי המפרשים פה מגדולי עולם, כן, רשי, רמב"ן, רמב"ם ועוד כמה, מונים פה כמה חטאים. עכשיו אם אתה עלול לחשוב שוואלה כל כך הרבה חטאים למשה רבנו, אבל זה בדיוק הפוך. בגלל שבעצם כשאתה מתבונן בפסוקים, אם היו שואלים אותי, כאילו היו מביאים לי עכשיו תמונה, כן, סרט וידאו מצאו לא יודע מה במערות הגנוזות במדבר סיני מתקופת משה רבנו, הייתי אומר, ולא הייתי יודעת מה שכתוב בתורה, הייתי אומר, תשמע, מה הבעיה בכלל? אני רוצה רק טיפה להמחיש מה אני מתכוון. א', אם אני את היום הולך מכה עם מקל על סלע ומוציא מים, ישר הייתי הופך להיות בבא, נכון? לא רק אני. אז נראה לכם ככה דבר פשוט? להוציא מים מן הסלע, הרי בספר שמות זה מה שהיה. נכון? אמר לו, קח את המטה, והקיט בסלע ויצאו מים רבים. אז כביכול עשינו מזה, זה לא נס, זה נס עצום עם הקל להוציא מים. וחוץ מזה, מה לא צריך מדי פעם לגעור באנשים, להעמיד אותם במקום, אנשים שכבר 40 שנה הוא משקיע בהם, טפל בהם, וכולו מה אמר להם? שימון האמורים, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים. אז רש"י אומר, בגלל שהוא עיקה בסלע ולא דיבר, שזה חיסרון בנעשה. הרמב"ן אומר איזה ביטוי כזה, עוד פעם, שלא מתבטאים ככה אל עם ישראל, והרמב"ם אומר איזה בחינה מסוימת של כעס. אבל אני רוצה, חשוב שניכנס לעניין, לא להפוך את משה רבנו כבר, וואלה, תשמע, גם הוא התעצבן, גם הוא כאילו הפכנו אותו כבר איזשהו מישהו עצבני. קודם כל באופן סובייקטיבי לחלוטין, הלוואי ורק פעם ב-40 יום הייתי מתעצבן, כן, הלוואי, כן? משה רבנו זה פעם ב-40 שנה, ואתה יכול להגיד שזה גערה במקום. לכן אני רוצה ברשותכם, גם אם אנחנו לא מבינים פה כל מילה, הרב אבינך, זאת אומרת בהערות, כן, אחרי סדרה ג', מביא פה איזה משהו מכתב יד קודשו, לא יודע, אולי בינתיים זה כבר יצא או בשמונה קבצים או בפנקסים. אתם יודעים שיש, ברוך השם, השנים האחרונות זכינו לעוד דברים של הרב זצ"ל שלא יצאו בספרים המסודרים, אבל יכול להיות שזה בין עוד 200,000 דפים שעדיין יש שמחכים לגאולה להוציא את דברי הרב. בכל אופן, אני אקרא פה את הרוב, אבל אני לא אספיק להסביר את הכל. אומר הרב ככה, סוד חטא הקעת הסלע הוא הנטייה אשר נולדה במוח היותר גדול, בנשמה היותר מהירה ושוקקה להשלים את הכל, להוציא את ההשלמה אל הפועל בכוח של התגברות, שבזה מתערבת קצת העצמיות הפרטית, שאי אפשר להיות כלי, שאי אפשר להיות כל נוצר נקי ממנה לגמרי. תשמעו, הנטייה הקטנה הזאת בנשמת הנשמה הרוחנית של כל הרוחניות האנושיות כולה. אחר כך הוא אומר עוד פעם, בנשמה הכי נשמתית בעולם. זאת אומרת, מה הולך פה? קודם כל אנחנו צריכים לדעת שאין עוד מישהו שמשתווה למשה רבנו. הרמב"ם אומר, אפילו המשיח יהיה רק קרוב למשה רבנו. טוב, אז איך הרב אומר, הנשמה הכי נשמתית בעולם, אז אנחנו לא יכולים להגיד שאין פה כלום, כי התורה אומרת ש יען לא האמנתם בי. אז עוד פעם, לא להגיד, שמע, זו אותה מילה, תגיד, וואלה, חיסרון באמונה, כאילו תשווה אותם, לא יודע, חס שלום, למרגלים או לאיזשהו מישהו שיוצא לאיזשהו סמינריון של ערכים, מתחזק באמונה, אז זה מה שיצא משה רבנו. אלא צריך לדעת שיש מצבים, אז קודם כל צריך לזכור, גם משה רבנו, שבאמת הוא איש האלוקים, ולא חטא עינו, ולא נס לחו, וכל הדברים האלה, והוא מנהיג לא רק של דור המדבר, אלא בעצם השאיר לנו מנהיגות לדורות, וכל ההדרכה, וכל התורה שהוא השאיר, גם הוא, בסופו של דבר, גם הוא, יש בו איזה משהו של בן אדם. ויש פה נטייה קטנה, זאת כאילו מה שקרה בשפתנו, מילים אחרות, איזו סטייה קטנטנה. ותשאלנו, אבל לכאורה זה צודק. אז אני זוכר, אני יודע מה, הרב אלון פעם אחד השיעורים, מאוד מאוד הרחיב את הרעיון הזה שהרב אומר פה, שבעצם עם ישראל התקדם בדור, מדור שיצא ממצרים, הדור שעומד להיכנס לארץ, זה שהקדוש ברוך הוא אמר לו בפעם הראשונה בספר שמות, לך תקה בסלע. ופה אמר לו, הולך לדבר אל הסלע, זה לא סתם איזשהו הבדלי מינוח, או שכאילו רק פחות נס, אלא זה סגנון הנהגה אחר. וסגנון ההנהגה שמעכשיו כבר אין בכלל הקאה, אין בכלל איזשהו ביטוי של שתלטנות, אלא רק דיבורים, רק הסברה. ממילא גם מובן קצת יותר איזושהי נימה של כעס היא מרחיקה, להתבטא בצורה חריפה, למרות שאני אומר עוד פעם, כאילו שימון האמורים, מה, לא מגיע להם, אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא החליט אחרת, שלא מגיע. והוא מצפה שמשה רבנו ואהרון היו צריכים כבר כן לקלוט את הדבר הזה, ולכן יען לא האמנתם בי, לא תביאו את הקהל הזה לארץ. למה? הולכת להיות עכשיו הנהגה אחרת. למה? כי לפעמים באמת, איך זה הביטוי, הוא מה שהרב מסיים, אמרתם שלא נקרא הכל, הכביריות כן מוכרחת להיעלם. משה מת וישוע מכניס את ישראל לארץ, האופי הכביר מוכרח הוא להיגנז. ההנהגה המדינית, לא, מדינית הכוונה החברתית, לא תתנהג עוד מהשפעתו הבלתי ממוצעת, וממילא היא נופלת כולה. בפני לבנה אין נמצאת אותה הכבריות שפני חמה, אין בה אותו הזוהר והעוצמה, והוא נותן מקום גם לכוכבים הרבים ולאור הנאורות שכל אחד מאיר בפינתו. נכון, חז"ל אומרים שפני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אז יש פה איזשהו ביטוי לא רק של ירידה בעוצמת האור, אלא גם הרבה ענווה. עוד יותר, מבחינה מסוימת, מבחינת ההנהגה, עוד יותר מה שמשה רבנו באמת היה ענב מכל אדם מצד שהוא לא זקף לעצמו כלום, אבל פה הוא רצה כאילו להתנהג, נו באמת איך זה אתם לא מבינים, כאילו להלחיץ אותם באיזושהי נקודה שהיא עוד לא הייתה במקום, ולכן ההנהגה צריכה להתחלף. אז כן,
ההסבר הזה, זה לא סוג של עונש? סוג של מציאות כאילו?
תראה, קודם כל אתה עוזר לי להגדיר את זה, באמת יותר טוב מה שאמרתי, אבל יש פה גם בחינה של עונש, נכון? בסופו של דבר אנחנו רואים אחר כך בפרשת ויתחנה, משה רבנו קח את זה קשה, ויתחנה אל השם, אתה אכיל אותה, אברנה והראה את הארץ הטובה. אבל בעיקר אני חושב, וזה תכף הביא אותנו גם לנקודה הבאה שתכף אני רוצה לדבר עליה עוד מעט, על ההפטרה, שמה זה בעיקר שינוי הנהגה. עכשיו מה היה קורה אם משה רבנו לא היה, זה קשה לנו לנו, זאת אומרת אם משה רבנו היה נכנס לארץ אז זה קשה, אבל כנראה שמסובב הסורות סיבל שמשה רבנו תרם את תרומתו העצומה, כן, בהוצאת עם ישראל ממצרים, נתן לנו גם צידה לדרך להרבה מצבים, אבל בפועל ההנהגה של ארץ ישראל היא הנהגה אחרת. אבל באמת יותר מה שנקרא הגדרת המציאות ולא רק עונש. טוב, יש פה עוד דברים, כמו שאומרים, כמו כל דבר צריך להעמיק, להוסיף וכולי. אני רוצה לדבר עוד על שתי נקודות. אחת היא מוזכרת קצת ברב צבי יהודה הצל, אבל ברשותכם אני רוצה להרחיב אותה טיפה, כי באמת זה רעיון נפלא, שמעתי אותו מהרב משה גנץ, מבחינתכם הוא חמיב של הרב ברלי, אבל אני זוכר אותו עוד שהוא היה בחור ואמר את זה בשבע ברכות של הרב בני אייזנר שיהיה בריא. כן, אז זה ככה, אנחנו רואים פה לקראת סוף הפרשה, אולי טיפת הרקע. אז אחרי כל העניין הזה פה, אז יש פה את עניין של אדום, לא נתעכב על זה עכשיו. אז אחר כך משה רבנו הוא כן מוביל את עם ישראל כבר להתחלת הכיבוש של ארץ ישראל, כיבוש של עבר הירדן, וזה שילוב כזה של מלחמה אבל בדרך של נס, זה הכיבוש על ידי משה רבנו. בכל אופן יש תוך כדי הסיפור שם, כי חשבון עיר סיחון, הוא נלחם במלך מואב הראשון, וקח את כל ארצו מידע עד ארנון, ואז יש פסוק מאוד מאוד מפורסם, על כן יאמרו המושלים באו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. כן, וכולנו מכירים את זה, כי בלי להיות אולי קצת ציני, שנסלח לי לפחות, זה כתוב בתחילת מסילת ישרים, נכון? הרבה פעמים התחלנו כבר את המסילת ישרים, כשאמר הרבה פעמים התחלנו, אז זה בא למעט שלא הרבה פעמים גמרנו, אבל לפחות ההתחלה כולם מכירים, שהמסילת ישרים הביא את הגמרה במסכת בבא בתרא, על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו נעשה חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר מצווה כנגד הפסדה, וכדומה. ואתה מסתכל על הפסוק והדרשה, ואתה אומר, בסדר, דרשה מאוד חשובה, שלפני שאתה לא עלינו, יש לך יצר הרע, תעשה חשבון לטווח ארוך, ואל תתפתה עכשיו לאיזשהו משהו שככה, שיכול להפיל אותך מחוסר מחשבה. לכן הם אומרים, מושלים ביצרם, בואו נעשה חשבונו שלו. אבל זה נראה, מה שקרה בשפותינו, אסמכת. זאת אומרת, כאילו אין קשר בין הדרשה היפה לבין הפסוק שמדבר פה על כיבוש סיחון ואוג. וכן, הם אומרים, מושלים באו חשבון. זה כוונה עיר הבירה של סיחון. תיבנה ותיקונה עיר סיחון. אבל אמר רב משה גנץ, רעיון נפלא ביותר. עכשיו ברשותכם, איזושהי, נגיד את זה מאוד קצרה, הגמרא במסכת גיטין שואלת איך יכול להיות שעם ישראל כבש את ארץ מואב, הרי נאמר אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה, ויונה תשובה, נגיד את זה כאילו בלשון הגמרא, אמון ומואב תהרו בסיחון. בתרגום חופשי, עם ישראל בעצם לא נלחם עם מואב, הוא נלחם רק עם סיחון. אבל סיחון הוא כבש את אמון ומואב, הוא הרחיב את המלכות שלו. אחרי שכבשו את סיחון והוא נכנע, אז כשמלך נכנע, נכון, כל המלכות עוברת תחתיך. אז בתוך הכניעה שלו היה גם את אמון ומואב שכבר הפכו להיות חלק מהממלכה שלו. אז אמר רב משה גנץ ככה, אני בטוח, ככה אומר, שכשסיחון כבש את אמון ומואב עשה הרבה חגיגות, יצא למלחמה, ניצח, כבש אותם, הרחיב את המלכות, מחצבים, אני יודע מה, היה לו פתאום, לא יודע, ים המלך, זכה, לא יודע מה, לאן הוא הגיע, כן? בכל אופן הוא מאוד מאוד מבסוט. אבל מה הוא לא יודע? שהכל הקדוש ברוך הוא גלגל, שהוא יכבוש את עמון ומואב, כדי שעם ישראל אחר כך יבוא ויכבוש אותו. כדי שכך אנחנו נוכל לזכות בארץ הזאת ששייכת לנו בלי שנלחם איתם. אז הוא אומר, על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו נעשה חשבונו של עולם. הרבה פעמים אנחנו חושבים, גם במהלכים המדיניים, מסתכלים ולא יודעים ומה וככה וזה, אבל תזכור, יש מהלכים גדולים, ארוכים, ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא מוביל אותה. וכל הסיבוב הזה היה בשביל לזכות את עם ישראל בדבר הזה. ממילא סיחון הוא רק היה כלי כדי לאפשר לעם ישראל להגיע למה שהוא צריך להגיע. לכן יש פה מה שנקרא רעיון יפה שמולבש על אותו פסוק מפורסם שחז"ל דרשו אותו גם על אורח החיים הפרטי, כן, על הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר מצווה כנגד הפסדה, כמו שהזכרנו קודם שמוזכר בגמרא והמסילת ישרים מביא, אבל גם על דרך הכללית. עכשיו ברשותכם אני רוצה לעבור לנקודה שהיא, אני חושב שהיא אקטואלית מאוד גם בהרבה תחומים, כנראה גם תמיד הייתה אקטואלית, אבל אני חושב שהיא עדיין ממשיכה, והיא הפטרה. נכון, לא תמיד אנחנו נוגעים בהפטרה, אבל יש לנו פה איזשהו ביטוי לא פשוט בכלל, נכון? כן, ויפתח גלעדי הגיבור חיל, והוא בן אישה זונה, נכון? ואז הולכים אליו, מבקשים ממנו שיבוא, כן, שיושיע את עם ישראל, והוא אומר להם, מה באתם אליי עכשיו, כאשר צר לכם? כן, רואים, בואו תהיה לראש ולקצין. אבל לענייננו, מה אנחנו עכשיו רוצים ללמוד? חז"ל אומרים, נכון, לפי מה ששמואל אומר לעם ישראל כשהוא ביקש מלך, אז הוא אומר להם, כן, והשם שלח את משה ואת אהרון, ואחר כך הוא ישלח את יפתח ואת בדן ואת שמואל, נכון? חז"ל למדו מזה, שקל שלושה קלי עולם כשלושה גדולי עולם, נכון? ומזה יש המשפט המפורסם, שנכניס לעצמנו בתור סטיקר בראש, נכון? יפתח בדורו כשמואל בדורו. קצת מזעזע להגיד משפט כזה. כן, לא שנותן ציון לחז"ל, אבל אני אומר שנעמוד קצת תמאים, זה לא פשוט בכלל. אומרים עליו שהוא בן אישה זונה, וכנראה שההתנהגות שלו לא הייתה הכי הכי, ועובדה שבאמת הרחיקו אותו, לא יודע מאיפה, מהקהל, מהמשפחה או משהו כזה, אבל כנראה שהיה לו כישורים אסטרטגיים רציניים. והם מבינים עכשיו עם ישראל נמצא במצב מאוד קשה, והם מבינים שכדי להציל את עם ישראל אין ברירה, הולכים לבן אדם שבמרכאות או לא במרכאות אי אפשר להגיד עליו שהוא צדיק, כן, לא צדיק, לא צדיק ולא צדיק, כן? זה לא איזה מין, לא היית שם אותו בפרונט של דמויות המפתח שאתה רוצה, מה שנקרא דמויות לחיקוי. ככה זה נראה פשטות. אבל חז"ל אומרים לנו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אומר לנו הרב צבי יהודה, זה קשור גם למה שדיברנו קודם מזווית אחרת, שצריך לדעת שההנהגה האלוקית לפעמים מסדרת את זה שאנשים שנדמה לך שהם לא ראויים, הם צריכים להיות עכשיו בהנהגה. לא כל דבר אתה צריך לעמוד מהצד ולהתחיל להתווכח עם הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, היה צריך להיות ככה וצריך להיות ככה, ולמה שמת את זה ולמה שמת את זה. עכשיו עכשיו אני אומר משפט ציני שלא כתוב פה, אולי הוא ממש מיותר לגמרי, אנחנו הרבה דברים אומרים, שמע, בסייעתא דשמיא והכל בהשגחה פרטית, נכון? כן, אפילו על הטרמפים אתה אומר לך איזה סייעתא דשמיא. אז מה? הדברים של כלל ישראל, אומר המהר"ל, זה ודאי עניין כללי ובהשגחה. מה נראה לך ככה סתם במקרה הזה שתרגיל פוליטי של מישהו, אז ככה הוא נהיה המנהיג או משהו כזה? במקרה הזה זה גם לא תרגיל פוליטי, אלא פתאום עם ישראל הרגיש את הצורך. אז אנחנו לא מבינים, גם לא בא לענות על זה. אני רק רוצה לומר שאנחנו נהיה מודעים שלפעמים יש אנשים שבאורך החיים הפרטי שלהם נראה לך שהם לא ראויים בכלל, אבל הקדוש ברוך הוא החליט שמבחינת הנהגת עם ישראל, ולא יודע למה, עכשיו הכישורים שלא צריכים לבוא לידי ביטוי. ולכן יפתח בדורו כשמואל בדורו. ושמואל הוא צדיק והוא נביא ושופט וכמו מלך ומהמקים במלוכה בישראל, נכון? אנחנו יודעים ברוך השם, כן, וכמו ששמואל הנביא זה לא עוד נביא, מקום מאוד מאוד מיוחד, ואף על פי כן צריך לדעת את הדברים האלה מתור משמעת לנשיא. עכשיו ברשותכם אני רוצה, נראה שכבר זמננו עבר, מה שאמרתי עכשיו זה הנקודה המרכזית והחשובה, שזאת נקודה אמונית, ולא לדעת ששום דבר לא במקרה. וחז"ל אומרים, עכשיו זה לא בציניות, חז"ל אומרים, זה לשון שלהם, אפילו רש גרגותה, כן, ומי שאחראי על החלוקת אלה שהיו פותחים את התעלות מהנהר, כן, היום אפילו לא יודע, תגיד היום מישהו שאחראי מטעם מקורות מתי פותחים מים לשטח הזה ולשטח הזה, כי אין מספיק לחץ לכל החקלאים ביחד, אפילו רש גרגותא משמיא כמו קמינא. אז ודאי שעניין כללי, אבל אני ברשותכם רוצה לומר ככה ברמה הפסיכולוגית קצת, אני מקווה שאני לא מוריד את הדברים, אני רוצה לבוא משני כיוונים, אבל זה בעצם אותו דבר. אני אומר עכשיו כאילו בצורה ציורית, הרי הרבה פעמים אנחנו מאוד מאוד מזלזלים, זה יכול להיות בראש העיר או לפעמים אפילו סתם איזה ראש ועד או ודאי, ראש ממשלה, שרים וכדומה, הרי תפקידנו במרכאות להיות השופטים שכל הזמן ככה מה שנקרא רק רואים את הביקורת, אנחנו מצטרפים למקהלה של כל העורבים שבתקשורת וכדומה ומעבירים רק את הביקורות וכדומה, וגם איזה תנועות ביטול, תשמע, והוא תמיד ככה וכו' וכו'. אז אני רוצה לומר לעצמנו שתי נקודות. אחד, אני אומר זה בצורה ציורית, תאר לעצמך, נכון, אתה עומד מול מישהו ואתה מדבר על סתם לפני חבר שלך ומזלזל בפלוני אלמוני. א', תחשוב אם הוא היה עומד מולך איך היית מדבר, זה נקודה ראשונה. גם אם היה לך ביקורת היית אומרת לגמרי אחרת, נכון? זכותך להעביר ביקורת, זה לא אומר שכל מנהיג הוא 100% ושאין עליו, אין מה להעיר ואין מה לבקר, ויכול להיות גם, אגב, סוגריים אני אומר, כשימנו כשיש בחירות, אז זכותך לדאוג שיהיה מנהיג אחר, כי אני מותן לך את הבחירה. אבל בפועל כבר קרה, כבר אתה אחרי הבחירות. אז מה אתה מזלזל כל הזמן? אם היית אומר, היית אומר, עוד פעם, ביקורת כן, אבל לא זלזול. אבל אני אומר, עזוב, אתה לא עומד מולו. בוא נגיד שהיית עומד בפני 1,000 תומכים שלו. אתה לבד, עומד עכשיו מול 1,000 אנשים שאתה יודע שתומכים. ושואלים אותך, תגיד לי, למה אתה כל כך נגדו? תנסו רגע לדמיין. אני לא מתבייש לומר שלא הייתי מעז לפתוח את הפה. אבל הטריפו אותי. בחוץ זה גם אם כן, כי אני מאמין במה שאני אומר בביקורת שלי, אז הייתי אומר, בצורה מכובדת, נכון? כי כאן לא יכול לזלזל ב-1,000 איש. ודאי לא ב-20,000 איש. ועוד יותר, לא ב-200,000 ולא ב-2,000,000. צריך לדעת שראש ממשלה, מינימום יש לו תמיכה של 2,000,000 איש, אם לא יותר. ואתה ככה יושב פה על כיסא ויכול לדבר עליו כאילו חבר שלך? יש אנשים אחרים שחושבים שהוא כן טוב. זכותך לחשוב אחרת. אבל אתה ככה, רק כולם ככה. אז הוא ראש ממשלה, ראש העיר. בסדר, אז הוא לא, הוא צריך לקבל לפחות 40 ומשהו אחוז אחר. נכון, אחרת אולי נבחר. אחר כך יש עוד קואליציה, סימן שיש עוד כמה אנשים שלא תמכו בישירות, אבל הם בחרו נציגים שהם חושבים שזה הכי טוב. עכשיו נעבור לנקודה השנייה, כי אין לנו זמן הרבה להאריך בזה. כשאתה בא מזלזל כל הזמן, אז ספר שעבר אתה, וגם הילדים שלך יגדלו, שבעצם תראה איזה ציבור דפוק יש לנו. זה לא ביקורת עליו, תשימו לב, כשאתה מעביר ביקורת על ראש העיר, אז הוא רגע, לא כאן, אז כן, כל מקום. אתה בעצם עולים במילים אחרות, אומר, שמה, יש פה, רוב העיר פה הם טיפשים. מה הם בחרו? תראה מה זה. וככה אתה גדל, וככה הילדים שלך גדלים, כל הזמן באיזה מין אווירה, ששכולם חכמים חוץ ממך. אחר כך אתה רוצה שהם ייתנו אמון באנשים, הילדים, ואני יודע מה. צריך קצת כבוד לאנשים. לא בגלל שהוא רק קיבל את התואר, וזה מה שחוזר עכשיו, אני רוצה לסכם. גם קיבל את התואר, זה משמעיה. יכול להיות שלא בישרות, ואני לא יודע מה. גם על זה משמעיה. צריך קצת להתבטל מול ההנהגה האלוקית. לא כל דבר אנחנו מבינים. ואחרי שאתה יודע שיש פה אמונה, אז גם תחשוב, יש פה ציבור שלם שבחר בו. לא שלם, מתכוון יש פה ציבור גדול שבחר בו. נראה אותך עומד מולם ומסביר להם. עכשיו, כשאתה יודע את כל זה, אז תבוא ותגיד, בסדר, עכשיו אנחנו צריכים לתקן ולהעיר על הנקודה הזאת ועל הנקודה הזאת, וצריך לתת דגשים חינוכיים יותר מאשר חיצוניים של, עם כל הכבוד, לשיפור פני העיר מבחינה חיצונית, אנחנו צריכים לשקיע יותר בחינוך, צמצא את הסוכה, בסדר, זכותך, תגיד גם איך יותר לנהל, יכול לשמת יותר חכם. יכול להיות. אתם מבינים שאני אומר את זה טיפה בציניות? אולי כן, אולי לא. אבל לא בטוח בכלל. אבל צריך לדעת שכשיש מנהיגות, זה הנחיה, זה מתנה משמיים. ואני רוצה לסיים במשפט. חז"ל אומרים, בבא קמא, יש ביטוי כזה, כדרגיז רעי על אנה, כשהקדוש ברוך הוא גז, כשהרועה, כבר אמרתי את הנמשל, כשהרועה כועס על העדר, אז הוא עושה, הרי אצל הכבשים, נכון, יש אחד שהולך בראש והם כולם, נכון, זה כבר הפך להיות ביטוי כזה, שאנשים הולכים כמו כבשים, נכון? אז יש אחד שהולך בראש, הוא מסתכל וכולם הולכים אחריו. אבל כשהרועה כועס על העדר, אז הוא עושה את הכבש הזה שהולך בראש, עושה אותו עיוור. טוב, אז אנחנו משתמשים בו הרבה, וגם כל מיני רבנים משתמשים גם לצערנו בשנים האחרונות. לא ממש, קיצור, בעשרות שנים האחרונות כבר שמעתי את זה מכמה רבנים שמדברים על זה. אבל אני רוצה להשלים את הדברים האלה, זאת אומרת שהמשמעות היא שהקדוש ברוך הוא גז על העדר. מה אתה חושב שהבעיה היא שלו? זה העדר, אנחנו חלק מהעדר. אתה בא ואומר זה בעיה שלהם, בעזרת השם נהיה ראויים, אז הקדוש ברוך הוא ישלח לנו מנהיג טוב, בוא נסיים בצורה חיובית, קודם להעביר כל כך הרבה ביקורת, אנחנו נתרומם, אז הקדוש ברוך הוא יפקח את העיניים של מי שהולך בראש העדר, ושיראה גם את הבורות, ושלא כולם יפלו כן, בכל מיני דברים. אדרבה, שיוכל להוביל אותנו בדרך נכונה, בסייעת הדשמיים, בעזרת השם. כל טוב, שבת שלום.